אנחנו היינו בפסקה קמ"ז, ואמרנו רוצים להתייחס לכל השינויים האלו במעמד האישה. אז אני רוצה לסכם את מה שדיברנו. אמרנו, כשאנחנו בוחנים את טבע העולם, אנחנו מוצאים שיש הבדל בסיסי בין נשים לבין גברים, אפילו בוחנים רק את הטבע הכי בסיסי. דיברנו על שתי נקודות, אחת זה הביולוגיה שבעצם גורמת לזה שאישה היא זאת שתוליד את הילדים, והיא זאת שגם תגדל אותה לפחות בשנים הראשונות מבחינה טכנית, כן, מבחינת הזקיקות הטכנית לאישה. דיברנו על זה שגם מבחינת ההתאמה, האימהות, שזה סוג מסוים של השפעה על הצאצאים, שזה דבר שרק היא יכולה להעניק. ואמרנו שההשפעה הזאת היא לא מסתיימת בשנתיים, שלוש ראשונות של החיים, אלא השפעת האימהות היא, כן, נצרכת, כן, גם בהמשך החיים. ולכן המסקנה, כן, מהעניין הזה, שהתפקיד האימהי, שהוא מאוד מאוד יסודי ומוטבע בטבע, גם הגופני וגם הפסיכולוגי הנפשי של האישה, הוא דבר שמוכרח לבוא באופן משמעותי, והוא נאמר התפקיד המשמעותי ביותר, הייתי אומר, שממנו צריך להתחיל ביחס לאורח חיים של האישה במהלך כל החיים. עכשיו נתייחס למה שאנחנו יודעים, שבעקבות העניין המבורך, כמו שאמרנו פעם שעברה, של הפסקת ניצול החלשים ובכלל גם האישה והצורך לתת לאדם ולא לדכא אותו, לתת אותו החופש ולא לדכא אותו, וזה דבר מבורך ביותר. אבל מה המטרה של החופש הזה שאנחנו רוצים לתת, זאת אומרת הפסקת הדיכוי הזאת, מה המטרה? אז כשחושבים בשכל ישר, המטרה שלנו צריכה להיות לתת לכל אדם להיות חי את החיים שלו מתוך מה שמתאים לטבע שלו, מתוך מה שמתאים לו. וזה כמו דבר פשוט, כדרך שהפסקת דיכוי הילדים, המשמעות שלה הייתה, זה תיתן לילד להיות ילד, ואל תנצל אותו להיות עבד למבוגרים. והמשכלה מתבקשת היא שצריכים לטפח את הילדות של הילד ולתת לו להתנהג כמו ילד, את החופש של הילד, ולא להטיל עליו כל מיני אחריות שלא מתאימה לטבע שלו, הילדותי. כן, וככה כמו שדיברנו על זה שלא מדכאים חלשים כלכלית, אלא להפך, מנסים להעמיד אותם על הרגליים כדי שהם יוכלו להיות בני אדם ככל האדם ולא אנשים דוכאים שרוסים להם את החיים. אז בקו ישר עם המסקנות המתבקשות האלה, שאנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לתת לאישה את החופש שלה, של המציאות שלה, ולא לדכא אותה, אז ברור שהמסקנה מתבקשת שאנחנו צריכים לתת לה להיות אישה, ולא לגרום לה להיות איש. עכשיו תראו איזה אבסורד זה. כלומר, בגלל המחשבה המוצדקת ב-100%, כמו שאמרנו, של הפסקת הדיכוי ולתת את החופש להיות מה שאתה, מה שעשתה המחשבה הזאת זה כל הזמן לחשוב שהמציאות הגברית, מבחינת אורח החיים הגברי, היא המציאות הכי מוצלחת, ולכן צריכים לגרום, כדי לתת לאישה את המיטב, לגרום לה להיות עם אורח חיים גברי. איזה שטות זה אותי, זה, אני לא מדבר על דבר דתי, זה שטות, זה כמו שנגיד, שכיוון שלהיות בן אדם מבוגר, זה הדבר המוצלח יותר מאשר להיות ילד, אז כשבבואנו עכשיו להפסיק את הדיכוי של ילדים, זה בוא נגרום להם להיות חיים מבוגרים. איזה שטות זה אותי, זה בדיוק הפוך. מה אתה עושה? עכשיו אתה מדכא אותו באיזשהו משהו אחר. תן לו להיות ילד, תן לו לשחק, יש כדורגל, כדורסל, יש גלידה, יש ים, יש בריכה, זה ילד. מה אתה עכשיו עושה לו? אתה לוקח אותו ואתה אומר, תראה, החיים הכי הכי רציניים זה חיים של האדם הבוגר, אז בוא ניקח את הילדים, הפוך אותם להיות בוגרים. זה בדיוק אותה טעות, וכמו שזה פשוט שפה זה לא נכון לטעות את הטעות הזאת. אגב, היום טועים אותה מסיבות אחרות, אבל לא, גם אם הילדים טועים את הטעות הזאת, אבל זה מסיבות אחרות של, של שיבושי הפוסט-מודרניזם. אבל זה גם קשור לאיזו תפיסה, מה זה נקרא חופש וכו'. ולתת בן אדם חופש זה להיות מה שהוא, לא להפוך להיות משהו שהוא לא. אז עושים איזה מין כפייה כזאת, כלומר דרך לחץ חברתי, שאישה תהיה כמה שיותר בעלת אורח חיים של גבר. זאת אומרת, תעמוד המון שעות מחוץ לבית, תהיה גברית גם כן. כן? זאת אומרת, גם בחיית המקצועות, זאת אומרת, זה לא רק קשור לשאלה האם זירת הבית היא זירה משמעותית, המשפחתיות, האימהות, היא משהו משמעותי, או המחוץ לבית. מה שמכונה קריירה. וגם הדתיים נופלים בדבר הזה. אפילו תורניים נופלים בשטות הזאת. וגם בחירת המקצועות. בחירת המקצועות הם מקצועות גבריים. כמה שיותר יותר גבריים. מי תהיה... כן, בדיוק אתמול ראיתי מישהו איזה שהוא... דברי שקשורים להצעות העבודה. היום אתה חייב להציע את הצעת העבודה בשתי ה... הצעת המלגזנית. דיניינית. היא תלך עם הדיניין. אתה צריך לכתוב. כן? גם אישה, גם אישה. אתה צריך לכתוב את שתי אפשרותים. לא, זה אפליה על רקע... אתה יודע מה זה דיניין? זה הטרקטור הזה שחופר את כל המנהרות. תעבוד במחי פחם גם, כן. תעבוד בקומה 18 של הבניין, תעמוד על הפיגומים ואת... איזה שטות אותי? איזה שטות? זה לא מתאים, איפה, מה הקשר בזה לבין הנפש, לאופי, לרגשות, כל הגבריות הזאת. מה אתה עושה? אתה יוצר לחץ חברתי, להוציא אותה מכל מה שמתאים לאישיות, לזירות אחרות לגמרי. בשם מה? בשם שאתה רוצה להעניק לטוב? להעניק טוב לכל יצור זה לתת לו להיות. ואותו דבר גם הפוך. קח את הגבר שיש לו סביבת חיים שמתאימה לאופי שלו, ועכשיו תכניס אותו עכשיו לחתל תינוקות ולסרוג, לא הוא מתאים, זה מה זה הדבר הזה? עכשיו אני לא אומר, יש אנשים שיכול להיות, וצריך לתת לאפשר את הבחירה הזאת, כן? לא אומר, יש אנשים שיכול להיות כאן מתאים להם, פה ושם, אבל להפוך את זה להיות תנועה, כאילו זה המיינסטרים. בסדר, זה שבקצה יהיה כאלה שכן יתאים להם, אבל בסדר, אנחנו גם לא, אנחנו לא חושבים שזה משהו שהוא מגונה, כן? אם יהיו אנשים שהם בוחרים בבחירה שלהם, אבל שיבחרו ממקום חופשי ולא ממקום של איזה שגעון שלוקח את הכל. עכשיו, התקדמו עוד כמה צעדים בדבר הזה, והתחילו כבר לדבר על זה, כן, הפמיניזם הקיצוני, הוא כבר מדבר על זה שהוא מתכחש גם להבדלים הביולוגיים. זאת אומרת, מה ש... ולהבדלים הפסיכולוגיים זה פשיטה, כי ההבדלים הפסיכולוגיים זה הבנייה חברתית. כי בתקופת האדם הראשון הוא כבר דיכא את אשתו, אז מאז נהיה כבר את זה שיש תפקיד נשי פסיכולוגי. כן, נכון, מסכימים, נכון, האימהות היא מתאימה, אבל זה כתוצאה מדיכוי רב שנים. כן, כמובן, כל זה עיוותים מאוד גדולים של התנקרות לטבע הבסיסי של העולם. אבל עכשיו שמתי לב, אני לא הזכרתי מילה אחת, לא הקדוש ברוך הוא, לא תורה, לא שום דבר, רק איזה משהו שהוא שכל ישר, ותפעיל את המסקנות הפשוטות ביחס להתנהלות של העולם. עכשיו אני רוצה לומר, להתייחס לשאלה, כן, עכשיו כמובן, אם נכניס את המושגים התורניים, אז זה פשיטה, כן, זה כתוב פרשת בראשית, יש זכר, יש נקבה, חז"ל מדברים על איש דרכו לכבוש, ואין אישה דרכה לכבוש, הכיוון הכללי שאישה זה פנימה, משהו יותר קשור לנפשיות, פחות תחצנות וקריירות וכל מיני דברים שנמצאים בחוץ, כן, זה לשם הכיוון. עכשיו, זה לא קשור לימי הביניים או לתקופת התנאים. זה משהו שנוגע לטבע העולם, כמו שאמרנו, אנחנו התחלנו מזה שזה טבע העולם. רק מה שתורה עושה, תמיד מה שתורה עושה, תורה היא מחדדת, היא מדייקת יותר. את הדברים. גם בשכל הישר ובטבעיות אתה היית מגיע לכיוונים כאלה. התורה רק יותר מחדדת את הדברים האלה. שזה זה, זה צריך להיות הכיוון באמת. אני רוצה להתייחס לשאלת ההשכלה ונפקמינה שלה, קודם כל במובן המנטלי ובמובן של תעסוקה וחוץ לבית, תוך הבית וכו'. בוא נתחיל קודם כל באומנה מנטלי. ברור שהשינוי שעבר על העולם ביחס להשכלה הוא גם שינה בנפשות הנשיות איזה שהם איזונים מסוימים של יחס בין שכל לבין רגש. זה קורה באופן טבעי, ככל שההשכלה נהיית יותר גבוהה, יותר גדולה ועוצמתית, אז הצדדים הרגשיים הם נעשים קהים יותר, חלשים יותר. דיברנו על זה גם כן. אבל אם אתה מבין את הצד המבורך שבהשכלה, ואנחנו מברכים על זה, וגם בהשכלה של נשים, נשים אנחנו מברכים על זה, ואתה מבין את תופעות הלוואי שעשויות להיות כתוצאה מזה, הלוואי הלא טובות, כי זה מכה את הרגש ויכול לדכא אותו אפילו, ואתה מבין שהמבנה הבסיסי של האישה הוא כזה שצריך להביא לידי ביטוי רגשות וחום ויכולת הכלה והקשבה לילדים שלה, לבעל שלה, זה מה שהוא מקבל ממנו את הדברים האלה, והיא מקבלת ממנו מה שהוא מעניק על פי הגבריות שלו. אז אתה צריך להתייחס לזה בצורה כזאת. אני כן ארצה שאישה תהיה היום משכילה, אבל אני גם אתמודד עם תופעת הלוואי שזה גורם. ואני לא אעצים את תופעות הלוואי האלה, והפוך אותה להיות גבר מבחינה מנטלית. כרגע לא מדבר על התעסוקה, אני מדבר מבחינת הנפש. אני מבין שהשכלה יש בדבר מבורך, כי אדם משכיל הוא אדם שחי מתוך שכל, ואיש ואישה בצלם אלוקים נבראו, וגם באישה הצד השכלי הוא הצד הוא צד משמעותי וכו'. אבל מערכת האיזונים שצריכה להיווצר, כיוון שתיווצר פה תופעת לוואי, אז אני צריך להתמודד איתה, וצריך לדבר על זה. שהאימהות היא משמעותית והיא חשובה וכו'. תראו, בדור שלנו, כמעט כל דבר, אנחנו כתוצאה מההשכלה, אנחנו צריכים ליצור אותו עם הרבה דרגשים מלאכותיים. סבתא שלי וסבא שלי לא הלכו מעולם לחוג זוגיות. היום תכתבו, יש שיעור בזוגיות, באים לך 500 אנשים. הם גם לא הלכו לחינוך ילדים. אחד הסדנאות הכי מבוקשות זה סדנה בחינוך ילדים. ולא עברו קורסים איך להתמודד עם נוער. ולא עברו חוגים מה עושים בגיל השלישי. נכון? לא עשו את זה. סבתא שלי לא עשתה את הדברים האלה. היום אנחנו עושים את הדברים האלה. עכשיו, למה אנחנו עושים את הדברים האלה? קודם כל, בגלל שבני אדם רוצים לחיות מתוך שכל, ולחיות מתוך שכל זה יתרון, שבדעת לעשות זה חכם, מה שנקרא. אבל יש גם דבר נוסף. השכליות, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, היא יצרה תופעות לוואי. כן? שמצריכות להתמודד. זאת אומרת, השכל עצמו אומר לך, בוא תחשוב בצורה חכמה, איך אתה בונה את הזוגיות. כלומר, אם בעבר הבנייה של הזוגיות הייתה אינטואטיבית, ויכול להיות שחלק מהאינטואיציות האלו היו מאוד טובות בשביל לבנות את זה, השכליות, כמו שאמרנו, היא קטעה קצת את האינטואיציות האלה. ואז אתה צריך בצורה חכמה לנסות להחזיר אותם. בדיוק אותו דבר אנחנו צריכים לעשות גם ביחס לנשיות. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים, הבנות שלנו תלמדו בית ספר יסודי ותיכון ואפילו מעבר לזה, זה מצוין, אבל יש לזה תופעות לוואי. אני לא מדבר כרגע, שוב, אני לא מדבר בעולם השיגרון שאנחנו חיים בו, שזה בטח דבר שהוא יוצר שיבושים, כן? בעולם השיגרון כמו שתיארנו אותו מקודם, שבכלל מנסים להפוך את הנשים לגברים, את הגברים לנשים, בתשטוש נוראי. אני לא מדבר על זה. אני אומר, גם אם נניח שעכשיו כל עם ישראל היו מכוונים לחיות על פי תורה, ברור שלא היינו מבטלים את ההשכלה של נשים. ברור שלא, כאילו, זה לעצור כוחות חיים חיוביים שיכולים להתפתח. רק היינו מנסים גם להתמודד עם התופעות לוואי שזה יוצר ביחס לתפקיד המהותי והמשמעותי והמרכזי והיסודי, שהוא האימהות והנשיות וכל זה. אז בד ובד עם זה צריך להתמודד עם עם איך ממרכזים את הנפש בתפקיד ההוא, ואיך עכשיו זה יהיה יותר חכם, כן, ברור זה יהיה יותר חכם, זאת אומרת, אם היום היא תבין שהיחס בינה לבין הילד שהוא צריך ממנה את הרגש, אז הסבתא שלי היא עשתה את זה באופן ספונטני, אבל יכול שגם היה לה תופעות של טעויות כתוצאה מזה, כי כשאתה פועל בתוך ספונטניות אז יש בזה דברים טובים כי זה קרוב לטבע, אבל מצד שני יש בזה גם כל מיני קלקולים שיכולים להיווצר. אז היום אנחנו נעשה את זה בצורה יותר חכמה, כלומר ננסה להיות נאמנים לטבע הזה ולהסיר ממנו כל מיני סיבוכים שיכולים להיות. אבל זה חלק ממה שצריך לבנות ולא להתכחש אליו. זה נקודה אחת ביחס להשכלה. זאת אומרת, מצד אחד הוא כן לפתח את ההשכלה, אבל אנחנו נצטרך להתמודד עם התופעות לוואי שבאות כתוצאה מזה, שממרכזות את החיים יכול להיות יותר מדי בשכל ופחות בעולם רגשי ובנשיות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ביחס לתעסוקה מחוץ לבית. קודם כל נקודה אחת, והיא צריכה להיות פשוטה, ברור שזירה מרכזית היא הבית. זה פשוט. עכשיו, מה אומרים לך היום בעולם? מה זה לגדל ילדים? תראו, הם הגיעו למצב שהם גם לא רוצים להתחתן בגלל הדבר הזה. הם לא רוצים להתחתן, כי להתחתן זה להרוס עצמך את הקריירות. ואפילו נשים, חז"ל מתארים שאישה, בגלל התביעה שלה, לאימהות שהיא כל כך גדולה, היא מוכנה להתחתן מה שלא יהיה. עכשיו בדיוק לומדים את זה מסכת יבמות. טוב, לבית אבדן דו, לא משנה, כאילו, תיקח איזה בעל, סוג ג' רק היא רוצה להיות אימא. הוא רוצה להיות אשתו של, כי זה מוטבע בטבע. אז היום אפילו נשים כבר אומרות, יאללה, מה, לא צריך את זה. ואם יבוא לי איזה ילדון באיזשהו גיל להשתעשע איתו, נייבא אותו באיזושהי צורה כזו או אחרת. זה נורא, הדבר הזה. אז אני לא מדבר על ה... תראו לאן זה הגיע, כן? אתה צריך להבין לאן זה הגיע, השיגעון הזה, להוציא את האישה בכלל מכל משהו, שבות ביתי, כאילו הבית... עכשיו, אתם מבינים לבד כמה חוכמה וכמה אינטליגנציה וכמה יראת שמיים וכמה טוב צריך כדי לקחת נפשות ולטפח אותן. כל האנשים שיש להם ילדים יגידו לכם שהמשימת החיים הקשה ביותר שהייתה להם זה הגידול הילדים. לא הטכני. הטכני עובר באיזשהו שלב. זה הצעדים הנכונים שצריך לעשות עם כל ילד וילד. זה צריך הרבה חוכמה, הרבה רגישות. כל הזירה הזאת, כמה אדם, הרי היום לומדים מקצועות שלמים, מקצועות של פסיכולוגיה, מקצועות של טיפול. ובעצם כל אימא, וגם אבא, אבל אימא יש לה תפקיד מרכזי בזה, היא בעצם צריכה להיות כזאת. היא צריכה להיות היועצת שלך, הפסיכולוגית שלך, העובדת הסוציאלית שלך. ובדבר המורכב הזה, שהוא חתיכת משימה למי שהתנסה בו, בטח כשאתה צריך לחנך את הילד שלך ליראת שמיים, שזה כבר קומות עדינות בנפש, ולא רק במושגים בסיסיים אנושיים, זה מצריך הרבה יכולות. זה זירה שלמה. כמה אפשר להתפתח בה? ואת זה במחי יד, יאללה, כאילו זה, האנאלפביתיות יעשו את זה. אנחנו החכמות, נשב ליד המחשב, ונלחץ עליו, ושם נעשה דברים שבאמת מצילים את האנושות. נמציא עוד איזה מצלם, מצלם את האלו שבאולפנים, שמלבלו לנו את המוח. עכשיו נראה אותם, יותר נראה את האיפור שיש להם על הפרצוף. זה יעזור לעולם, הדבר הזה. אבל אחת שהיא בונה נפשות, ובטח זה נפשות מישראל, תראו, עכשיו אני מכניס את הפן התורני, וקודם אמרתי משהו כללי. בטח נפשות מישראל, שכל נשמה מישראל זה עולם אדיר, בהשפעות שלה, ואם אתה בונה ילד שהוא אנושי, כן, איך יש את השיר הזה, חכמים ונבונים, ועיר האלוקים, אתה מצליח להצמיח נפש כזאת, איזה משימה זאת? עצומה. אז מה עשו לנו? בדבר הזה גרמו לנו לזלזל, כאילו זה מהצד, כאילו מה זה אימא, כאילו מהצד זה... דרך אגב, לדבר הכי חשוב, יורח דין, ירועת חשבון, וואלה, באמת, דברים מאוד חשובים, לעשות את המספרים כדי שבסוף אולי ללכת עם החליפה הזאת מול השופטים ולהתחנן להם שיוציאו את האומי. איזה שטויות זה. הפכנו את העולם. מי הדבר הכי מהותי שהוא התעסקות בנשמות והנפשות של בני ישראל, להתעסק עם כל הדברים החיצוניים האלו, איפה השכל? עכשיו, זה דבר ראשון. זאת אומרת, המרכוז של החיים בתוך הזירה הזאת. עכשיו, אני אומר לכם, זה עניינים של החברה היום היא כל כך משדרת את ההפך מזה, שזה גורם הרבה רפיון בתוך זה. צריך להבין, כאילו, אתה צריך היום ללכת נגד כל מה שאומרים. אישה היום צריכה להגיד לעצמה, אני לא שומעת לכל השטויות האלה. אני, הזירה שלי זה פה. עכשיו, אני גם עובדת, זה בסדר, אני גם מתכנתת, זה בסדר, זה בסדר, אני יוצאת את הרחובה, אתה... אבל איפה הזירה המרכזית של החיים שלי? איפה העיקר ואיפה התפל? אני גם יוצאת החוצה, כי היום גם מבחינה כלכלית, כדי להחזיק בית ברמה שהיא מקובלת היום, צריך בדרך כלל שני הורים עובדים. וגם, מבחינת הבית כבר הוא לא זוקק. ילדים נמצאים במסגרות, מחוץ לבית. בגיל צעיר, זה הנורמות החברתיות היום. בלי קשר לשאלה, זה נשיאות. אתה לא יכול לבדל ילד מהחברים שלו, בגלל שהחלטת שהכי טוב שאמא שלו תהיה איתו. וגם, סוף סוף יש מציאות. אנחנו היום חיים עם נפשות כאלו שכבר יש איזה מין דינמיות של פלטנות, שמצריכה גם זירה מחוץ לבית. אבל אנחנו לא מהפכים את היוצרות, לא הופכים את הדבר העיקרי להיות הדבר המשני. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב שאם ישאלו אישה היום מה הפרויקט חיים הכי משמעותי שיש לך, היא צריכה להגיד, יש לי נפשות מישראל שאני מחיה אותם פיזית, פסיכולוגית, רוחנית, זירת שמיים. זה זירת החיים המרכזית. אני גם עושה משהו נוסף לצד הדבר הזה. בגלל זה אני לא אוהב את המילה קריירה. המציאו אותה. גם תורניים נופלים במוקש הזה. כן? כאילו הקריירה זה הדבר החשוב. גם מה היא עושה? היא רופאה או היא... זה מהצד. זה הדבר הנוסף. יש את הדבר היסודי יותר. ברגע שאנחנו מרכז את החיים בדבר היסודי, הכל יראה שונה. הכל שונה. עולם הערכים הוא ישתנה. סדרי עדיפויות הם ישתנו. כן? וכמובן השגעון של להפוך כל אישה להיות גבר, הוא ישתנה. שלמה אני אומר לכם שגם התורנים טועים? כי כשאני רואה מדי פעם, אני לא קורא עלון לשבת, אבל מדי פעם יש בפרסומות שם אולפנות שאני רוצות להראות את המוצלחות של האולפנה. אז לפני הם מביאים, היי פרופסור לכימיה, היי דוקטור לפיזיקה, היי פה והיי שם, ואם לא מתבשים הם כאלו שהגיעו להיות... רב סרן בצבא, אם הם לא הם מתביישים. בעולם המושגים שלהם הם הגיעו, הם שם. זה בושה הדבר הזה. זה באמת, בשביל זה בנינו את האולפנה. בשביל לייצר חימאיות, זה בבית ספר בתל אביב, בתיכון חילוני, מייצרים יותר כאלה. בשביל זה יש לנו את החינוך הזה. בוא תתפאר, בזאת יש לה 12 ילדים, ברוך השם. שבעה תלמידי חכמים, חמישה חתנים תלמידי חכמים, כולם יראי אלוקים. בזה תתפאר. זה, בשביל זה פתחנו אולפנה. בשביל להעמיד אנשים כאלה בעולם. התבלבלנו. ואיפה זה נובע? מהשיבוש של העולם. כל השיגעון של העולם גורם גם לנו להיות משובשים ולהבין מה העיקרון תפל. עכשיו, אני לא מסתכל באישי, פיזיקה וכו'. זה מהצד, מה זה קשור? זה הפער, כאילו. שאצלנו למדו פיזיקה, מה רוצים להגיד פה? שמה? ולא מתביישים, קודם את זה, כאילו, זה התפארת. לא שחיים זזל באנשים האלה. אבל... זה המשהו הפחות משמעותי שהצלחנו להאמין. עכשיו, את אלו שגידלו 12 ילדים ו10 ילדים וצדיקים וירי שמיים והצליחו עם כל המשימה המורכבת הזאת בחוכמה וברגישות, במיוחד בדור שלנו במשימות החינוכיות, אותם לא מעלים על נס. את הבוגרת שלנו שמצליחה לשמור על צניעות למהלך כל החיים. עכשיו, ברור שדבר כזה לא יפרסמו, כי בוגרת כזאת לא תרצה להתפרסם. מה יתפרסם? יתפרסם את עצמה. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו צריכים לחנך. שכחנו. שכחנו את העיקר. לכן נחזור למה שאנחנו אומרים. הפסקה הזאת היא מאוד רלוונטית. היא לא באה לדכא שום דבר. היא באה לומר, בוא תשים לב לטבע. ותן לטבע הזה לבוא לידי ביטוי. יש לצד הטבע הזה כל מיני שינויים שעוברים על האנושות שצריכים להכליל אותם על בסיס הטבע הזה, ולא להמיר את הטבע במשהו שהוא הפך מן הטבע, ושינוי סדרי הטבע והרס העולם, כמו שאתם רואים. טוב, עד כאן.